מתפחים אדויה, אם הצילי יבשות לאבא, בחמה ולבנה, היא אדויה, ופנינים של כל חסד, הם לעתה, וליבי ילחנה, וכאגישנה, כגן של עדנתיה. וליבי ילחנה, וכאגישנה, כגן של עדנתיה. הום ייתנו לך, ותזכה כל בריאה, בעולם שכולו תוהה. אילם ורק נמד לך מיותר. עד עכשיו, הנושא שלנו היה דרמפה. התהליך של הדרמפה מתמקד ב... איך ללמוד, להישאר על האובייקט באופן חד נקודתי, בלי מחשבות נדדות, עם עוצמה, עם חדות, עם הגדרה טובה וכך הלאה. אם פיתחנו דרמפה, אז עכשיו מופיעות שתי הבעיות הבאות, ג'ינגווה וגופה, או בקיצור ג'ינגו. למעשה ג'ינגו ביחד זה הבעיה השלישית של מדיטציה, שזה אומר או שאנחנו מתחילים להיות מאורפלים, ישנוניים במדיטציה שלנו, או שהמיינד מתחיל לנדוד. יש אי שקט או עירות יתר. למה יש לנו ערפול, קהות, או שאנחנו נודדים מן האובייקט? למה זה קורה? מתי זה יכול לקרות? רק כשאנחנו על האובייקט. הבעיות האלה מופיעות כי כבר סוף סוף אתם על האובייקט. זה לא שהם לא היו קודם, אבל לא תבחינו בהם קודם. או אם תבחינו זה יהיה מעט. כשאתם סוף סוף לומדים להיות על האובייקט, אתם מתחילים להבחין איך אתם על האובייקט, איך איכות השהייה שלכם, איך איכות השיחה שלכם עם האובייקט. אתם זוכרים מהשיחה, הביקור הזה אצל האובייקט. אז זה מה שאומר פבונקר, אם כותב בספר שלו, הוא אומר, אתם מגיעים לבעיה הזאת כי כבר פתרתם את הקודמת. אז זה שמחה. אתם לא יכולים להיות עם קהות על האובייקט אם אתם לא על האובייקט. ברגע שהתגברנו על הבעיה הראשונה, מופיעות שתי אלה. ויש רמות שונות של קהות ושל אי שקט, ויש הבחנות דקות וניואנסים שלהם, והרבה מילים בסנסקריט ובטיבטית להבחין ביניהם, קצת ניתן לא את כולם, ונדלג על הסנסקריט. חשוב ללמוד להבחין בניואנסים השונים שלהם, בין קהות, בין עלתה, בין אי שקט, בין שוטטות של המים. חשוב להבחין ביניהם, כי לכל אחד אנחנו מפעילים אנטידוט אחר, ואתם צריכים להבחין מי בדיוק האויב כדי שתדעו איך להתגבר עליו. אז אנחנו קצת ניכנס לדיון הזה, עם פחות מהלינגוויסטיקה. שני דברים יכולים לקרות אחרי שאנחנו סוף סוף לומדים להישאר על האובייקט. שתי בעיות יכולות לקרות. אחת, זה שאנחנו לא מבחינים שמופיעות הבעיות האלה של הג'ינגו. אז אנחנו צריכים לפתח את הכלי שמאפשר לנו להבחין בהם, וזה ששים. זה האנטידוט לבעיה שלא להבחין. הבעיה שלא להבחין בהם זה לפתח את הששים, שאנחנו בעברית מתרגמים דריכות. זה החייל הזה שמסתכל ואומר, אופ, יש בעיה. זה כל מה שהוא עושה, הוא לא מתקן אותה. זה דבר אחד שאנחנו צריכים לפתח. עכשיו נניח שהוא עושה את עבודתו והוא אומר יש בעיה, ואתה אומר יש בעיה, אבל אתם לא מטפלים בבעיה, אז זה הבעיה השנייה שיכולה לקרות, וזה אנחנו קראנו דו מי ג'פה. זה כבר בעיה רביעית במדיטציה, מה היה הבעיה הראשונה במדיטציה? ללו. שנייה, דנה ג'פה, לשכוח את האובייקט. שלישית, ג'ינגו, זה השלישית. מה הרביעית? דומי ג'פה, לא מטפלים בבעיה. אז אנחנו רוצים ללמוד להבחין בהם מהר, בג'ינגו, אבל לפני שאנחנו יכולים ללמוד להבחין בהם מהר, אנחנו צריכים להכיר אותם קצת. ומה אני צריכה להבחין? מה האופי של הבעיה הזאת, של הג'ינגו? היום נדבר רק על החצי הראשון, ובפעם הבאה על החצי השני. אז נדבר על גופה. גופה זה האי שקט. מה זה האי שקט הזה? אז אומרים, זו תודעה שהיא כאילו לא מרוסנת, היא פראית, היא מעוררת, היא יותר מדי בהיי, היא מרוגשת מדי. אז זה אנחנו קוראים אי שקט, או עירות יתר. איך זה מתבטא במדיטציה, העירות יתר הזאת? בעברית, אנחנו טוב, המיינד פשוט לא שקט. המיינד פשוט לא שקט. באופן יותר ספציפי, הסיבה שהוא לא שקט, והוא לא נשאר בשקט עם האובייקט, זה שיש לו משהו אחר שמושך אותו יותר. יש משהו אחר שמושך יותר. אולי אתם רעבים וארוחת צהריים מעניינת אתכם כרגע יותר, או שיש אדם שאתם מעוניינים בו ואתם רוצים לחשוב עליו יותר, או מכונית, או מה שמושך אתכם ברגע זה, יותר מאשר להיות במדיטציה עם האובייקט שלכם. אז גופה מוגדר בתור אי שקט של התודעה שמונע על ידי השתוקקות למשהו. אז יש נגע רוחני מאחורי הגופה שהוא השתוקקות למשהו. בבונקר רמפוצ'ה מנסה לתת לנו דוגמה, אז בטיבט לא היה להם טלוויזיה, אז היו להם כאלה מין הצגות רחוב כאלה, אז הוא נותן את הדוגמה של הצגת רחוב כזאת. אולי ראיתם הצגת רחוב כזאת, והיו שם תלבושות ושירים ומעמלו, ועכשיו אתם יש במדיטציה, ואתם זוכרים כמה זה היה יפה שם בהצגה. זה מושך אתכם, זה אובייקט שהוא אטרקטיבי. אם נתרגם את זה למונחים שלנו, אולי שחקן קולנוע, שחקנית קולנוע, או דומיהם שמושכים אתכם. אז בפרינציפ, האי שקט מונע על ידי השתוקקות למשהו או למישהו. עכשיו נעבור להגדרה של הסנגה. אז הסנגה, יש לו הגדרה של גופה, ולתיאור שלו יש שלושה חלקים. גופה, כמו שאמרנו, מופיעה בגלל שאנחנו משתוקקים לדברים מסוימים. איזה סוג של דברים? דברים שאנחנו אוהבים, דברים שעשינו בימים האחרונים ושאנחנו עוד רוצים לחשוב עליהם, דברים שאנחנו מחשיבים, שנראים לנו מאוד חשובים ואנחנו עדיין רוצים להתעסק בהם, סוגים של דברים שאנחנו נמשכים אליהם. יש אלמנט של משיכה. אז הוא אומר, הגופה מופיעה בגלל שאנחנו נמשכים לאובייקטים מסוימים. הטבע שלה זה תודעה שהיא לא שקטה, לא רגועה. בטיבט את זה יסם נמפר מה שיווה. מה שיווה זאת לא שקטה. והאפקט שלה, התפקיד, מה היא עושה? היא מהווה מכשול להשגת שינה. זה מה שהיא עושה. אז נחזור. מצד האובייקט, גופה זה המאפיין של התודעה שנמשך למשהו שהוא נראה לנו אטרקטיבי. אטרקטיבי בטיבטית זה אי טו אונגווה. אם הוא אי דו אונגווה. אי זה מיינד, אונגווה זה אטרקטיבי, משהו שמושך את התודעה. אפשר להגיד גם דוקפה. זה מילה אחרת לאטרקטיבי. זה מצד האובייקט. אחד זה מצד האובייקט. האובייקט הוא אטרקטיבי בשבילם. מצד המיינד, מה זה עושה למיינד? כשמדברים על המיינד, זה בסוגריים. זה מצד הסובייקט. זה לא מאפשר למיינד להישאר שקט. הוא בורח אל האובייקט שאליו הוא משתוקק. אז נמפה זה לא בריחה, זה המילה שמשתמשים בה הטיבטים כשמדברים על הסובייקט. הסובייקט, זאת אומרת המיינד, בורח אל האובייקט שלו, ולא רק זה, האופן שבו הוא בורח אל האובייקט זה שהוא נאחז בו. יש אחיזה באובייקט, או נצמד אליו, או נאחז בו. והתפקיד שהגופה הזה ממלא, תפקיד זה הצ'אלה, זה המילה שמשתמשים בטיבטית לתפקיד שזה ממלא, זה שמונע מאיתנו את השמטה, את השינה. אז אנחנו מנסים לכוון את המיינד פנימה לאיזה אובייקט מנטלי, זה התיאור איך התהליך קורה. אני רוצה להתמקד באיזה אובייקט מנטלי. יצרתי לעצמי אובייקט, עכשיו אני רוצה להתמקד בו. זה אומר שאני רוצה לקחת את המיינד שלי מהדברים שבהם הוא עסוק בדרך כלל שהם בחוץ, שהם אובייקטים של החושים, אני רוצה להביא אותו פנימה, אל האובייקט המנטלי שלי, להרחיק אותו מעולם החושים. כי רוב הזמן החושים מושכים אותי וגונבים את המיינד החוצה. עכשיו אני עושה תהליך מכוון של לכנס את המיינד ולהכניס אותו ולמקד אותו על אובייקט מנטלי. מה שיעזור לנו לעשות את זה כמובן, זה אם אנחנו יוצרים תנאים שמגבילים את קירוי החושים שלנו. כשאנחנו מגבילים את סוג האובייקטים שאנחנו מרשים לעצמנו להתעסק איתם. אז למשל, אנשים שלוקחים נדרי נזירות, אז הם מחליטים שהם לא יתעסקו עם הרבה חפצים, שהם יחיו חיים פשוטים, או שהם לא יתעסקו עם המין השני, ומונעים מעצמם את הנדידה הזאת לאובייקטים של החושים. האם זה פותר את הבעיה של הנזירה? אבל זה עוזר בהתכוונות להגביל את כמה גירויי חושים אני רוצה לגרר אחריהם. אבל מה שזה כן אומר לנו, זה כדי שאנחנו, כל אחד מאיתנו יוכל לפתח שינה, זה לא שכל אחד מאיתנו חייב לקחת נדרי נזירות, אבל אנחנו כן צריכים לעשות החלטה להגביל את כמות הגירויים שאנחנו מרשים בחיים שלנו, וכמה דברים אנחנו הולכים להתעסק איתם, כי אלה יגנבו אותנו. אנחנו כן צריכים מידה של בידוד, גם אם אתם לא בריטריט, בידוד מנטלי מהדברים שאתם מרשים להם להסיק את המיינד שלכם. בחיים הרגילים, אנחנו רגילים כל הזמן ללכת אל אובייקטים של החושים. יש לנו הרגל מנטלי להיגרר אחרי מה שהחושים מציעים לנו. מראות, צלילים, ריחות, מגעים. זה עולם החומרי שאנחנו במגע איתו באמצעות החושים. אז יש לנו הרגל עמוק ללכת בעקבות החושים. עכשיו אנחנו פתאום מחליטים להתיישב ולעשות מדיטציה ולהתכנס פנימה. אבל המיינד שלו אמר, רגע, רגע, מה עם ההרגלים שלי? אני רגיל לעשות משהו אחר. אז המיינד לא מרוצה מזה. אז הוא מושך אותנו חזרה לאן שאנחנו רגילים, כי הוא רגיל אחרת. בגלל שאנחנו כל הזמן חיים בחוץ, בעולם החושים, הוא רגיל אחרת, הוא מושך אותנו משם. זה יוצר את האי-שקט הזה, המשיכה הזאת החוצה, המשיכה אל אובייקטים של החושים. ויש אותה לכולנו, אם לא חיינו לבד ביער כל הזמן, יש אותה לכולנו, וגם אלה שחיים ביער כל הזמן גם יש להם מידה של זה, אולי פחות. אז יש לכולנו, לכן אצל כולנו יופיע בשלב מסוים במדיטציה, האי שקט. הוא ישנו שם כל הזמן, אבל בשלב מסוים נתחיל להבחין בו. נתחיל להבחין בו ונתחיל להפעיל אנטידוט. חייבים להפעיל אנטידוטים כדי להצליח במדיטציה. נתנו קודם, בשיעור הקודם, ציטוט מצ'נדרגומי, אתם זוכרים איך הוא מתאר, איך הוא מנסה למצוא את האיזון הזה בין האי שקט והקהות. ופה ציטוט אחר ממנו, הוא אומר, כמה שאני לא מנסה שוב ושוב לכוון את המיינד שלי אל האובייקט של המדיטציה שלי ואל המטרה להשיג שינה, שוב ושוב, בגלל הכבלים של המגעים הרוחניים שלי ובגלל הכבלים של אחיזה באובייקטים של החושים, אני חסר ישע כנגד ההיסחפות הזאת של התודעה שלי. אתם זוכרים, היצירה שלו נקרא שקטו, שזה הלל לוידוי. הוא מספר לנו איך אני מנסה לתרגל ואיזה קשיים אני מתמודד. אני מנסה להתמקד באובייקט שלי, ובגלל הכבלים של הנגעים הרוחניים שלי, ובגלל הכבלים של האחיזות שלי, כל הזמן המיין שלי בורח, אני לא מצליח להחזיר אותו אל האובייקט שלי. אז התיאור הזה שהוא בא מצ'נדרה גומי, מהחכמים הקדומים, את התיאור הזה לקחו בתור תיאור של גופה. זה גופה, זה מה שזה גופה. אז למה נגרמת גופה? מה הוא אמר לנו? הכבלים של הנגעים הרוחניים שלנו ושל האחיזה שלנו באובייקטים של החושים. אז זה גופה. עכשיו עוד כמה הבחנות. ג'ייסון קאפה שואל, האם יש עוד משהו שיכול למשוך את התודעה שלנו חוץ מאובייקטים של החושים שאנחנו נמשכים אליהם? אז זה פה מעניין, כי הוא כאן עושה יותר הבחנה בשבילנו בין מה שקראנו אי שקט, גופה, ובין תופעה אחרת שיכולה לקרות אצלנו, ואנחנו כאן נקרא לה לרגע שיטוט. המילה בטיבטית שמשתמשים פה זה טרואה. אם הוא טרואה. טרואה זה כשהמיינד יוצא החוצה, זורם החוצה, אבל מסיבות שהם לא נגעים רוחניים או השתוקקות. זאת אומרת, הוא יכול גם להיגרר החוצה מסיבות אחרות. במילים אחרות, אם המיינד נגרר החוצה לא כתוצאה מהשתוקקות לאובייקטים של החושים, לזה הוא קורא שיטוט. דוגמה שהוא נותן, זה נניח שאנחנו מנסים לשבת במדיטציה, ונתמקד באופן חד נקודתי בדמות הלמה, ואז עולה לנו מחשבה על למה מלמדת אותי איך לעשות מדיטציה, כדי שאני אוכל לשבת בריטריט, כדי שאני אוכל להצליח, להגשים את מטרות הדרך, אוי, אני צריך לשבת בריטריט, אין בקדת ריטריט, אין אפילו מקום לריטריט, אין אפילו כסף למקום הזה של הריטריט, אני צריך לגייס כסף למקום של הריטריט. אז זה לא בדיוק אובייקט של החושים, אבל אתם כבר מזמן לא עם אובייקט המדיטציה. המים נדל, שוטט לו. אז זו דוגמה לתרועה. המים שלכם עזב את האובייקט והלך למקום אחר, אבל לא בגלל משיכה לאובייקטים של החושים, אפילו מסיבה שהיא טובה. אתם רוצים לקדם את המדיטציה לא רק שלכם, אלא גם של אחרים. אז אנחנו יכולים שדעתנו תהיה מוסחת גם על ידי אובייקטים טובים. וזה מכשול למדיטציה שלנו. כמה יש לנו כאלה שיטוטים לעומת המשיכות לאובייקטים של החושים? כמה יש יותר? תלוי במי. אם תגידו את האמת על מה המיינד שלכם עושה כל הזמן, הוא כל הזמן נמשך לאובייקטים של החושים והאחיזות שלהם. וחלק מהזמן, אם כבר אתם רגילים קצת לעשות חסד, אז אולי אחוז אחד מהזמן הוא עושה דבר אחר. אז זהירות, צריכים להיות זהירים. להגיד לעצמנו את האמת איפה אנחנו נמצאים, כי זה יזרז את המדיטציה הטובה שלנו. ההסחות הכי חשובות זה אלה שהם לאובייקטים של החושים. אלה 99% מהבעיה שלנו. אפילו אם אתם הולכים לאובייקט כזה שהוא טוב, כמו להקים בקדת ריטריט ולגייס כסף וכך הלאה, אם זה מלווה במחשבה אנוכית, אז אתם חזרתם למחלקה הראשונה. כי אתם אובייקט מאוד חזק של ההשתקקות שלכם. אתם משהו שמאוד מעניין אתכם. אני מאוד מעניינת אותי, וכשאני מתחיל לחשוב על עצמי, אז אני יורדת מאובייקט. הרבה יותר קל ללכת לאיבוד במחשבות על עצמי, אשר במחשבות על הבוס הכועס. כי אנחנו בעצם רוב הזמן עסוקים בעצמנו. זה הרגל עמוק שרבוע בנו. שם הסכנה הגדולה, ושם אנחנו צריכים להסתכל ולפתח מודעות יותר. כשאתם כבר יושבים בריטריט, איך זה יופיע כשאתם כבר נכנסתם לריטריט? כבר יש כסף, כבר יש בקדת ריטריט, אתם כבר בריטריט, איך זה מופיע בריטריט? שאני אראה טוב. ואני אעשה אחרי הריטריט. אני בריטריט, אבל המיינד שלי מאחרי הריטריט. אני לא עם מה שאני צריכה לעשות בריטריט. ואיך זה מופיע שם. בקיצור, בוטום ליין של הדיון הזה, זה שהגורם החשוב שגורם את הגופה, זה השתוקקות שלנו. או אפשר להגיד משיכה שלנו, או אפשר להגיד עניין שיש לנו, או בעצמנו, או באובייקטים של החושים. וזה אחד המכשולים הגדולים לתרגול של שמטה. אז אמרנו שיש הבחנה בין גופה ותורה. יש גופה שזה משיכה לאובייקטים של החושים, או עניין, ותורה זה שאנחנו נסחבים מהאובייקט שלנו, אבל על ידי דווקא נושאים שהם טובים. גופה אמרנו זה אי שקט, יש הבחנה בין אי שקט בצורה הגסה שלו ואי שקט בצורה הקלה שלו. מה ההבדל? הנושא האחרון שלנו היום. אז אי שקט בצורה הגסה שלו זה כשאנחנו פשוט מאבדים את האובייקט, כי אנחנו עברנו לאובייקט אחר שהוא יותר אטרקטיבי לנו ברגע זה. איבדנו את הקיבוע. איך זה אי שקט ברמה הקלה שלו? כאן אנחנו עדיין עם האובייקט, אבל ההשוואה היא, אני חושבת שכבר אמרנו אותה פעם, זה כמו נחל בחורף שהוא קפה, אבל רק החלק העליון שלו קפה, אבל אפשר לראות את הרגים ואת הזרימה ואת מה שקורה מתחת לשכבת הקרח הדקה. מה שזה אומר שאתם עדיין עם האובייקט, אבל מתחת לפני השטח יש הרבה רעש במים, יש הרבה אי שקט במים. יש הרבה השתוקקויות ששם מתרוצצות להם, אבל בעוצמה יותר נמוכה. בעוצמה שהיא לא מספיקה כדי להסיט אתכם לגמרי מהאובייקט, אבל אתם לא יושבים בשקט במים חד נקודתי עם האובייקט. יש כאילו זרם תחתון כזה. אם לא נפתח מספיק ששין להבחין במצב הקל הזה כשהוא קורה, אז הוא באופן טבעי התפתח להסחת דעת. לאי שקט בצורתו הגסה, אנחנו נאבד את האובייקט. כי יש שם זרמים מתחת לפני השטח, יש לי יכולת בינתיים חלשה להישאר עם האובייקט, ויש דברים אחרים שאני לא מספיק מודעת להם ושלא השתלטתי עליהם. ובסופו של דבר, אחד מהם יבוא ויגיד, תשימי לב אליי, וימשוך אותי אל נושא אחר. דברים שמעסיקים את דעתי. ואז זה יגרום לנו לאבד את האובייקט בסופו של דבר. זה כמובן מעביר אותנו לצורך ללמוד להבחין באלה, אבל על זה לא נדבר היום.
אלף תודות. יש לי שתי שאלות. מה שלימדת, הבאתי את זה בצורה של פולמוס. אבא ניקח שיטוט במדיטציה. שיטוט במדיטציה זה אחיזה באובייקטים של החושים, כי כל עוז ולא ראינו ריקות, אז כל מחשבה, גם אם היא טובה, היא לא לובה בבורות, היא לא טובה והיא מחיזה.
כן, אין ספק.
גם הם אחוזות.
כן, אין ספק שיש שם מחיזה, אבל יש שם פחות מהאספקט של הרעל של ההשתוקקות. הגופה מונה על ידי השתוקקות, שזה רעל מנטלי. בשיטוט מה שקראנו, אין את הרעל של ההשתוקקות, יש מחשבה לעשות משהו טוב. אבל היא עדיין מסיתה אותנו מהאובייקט שלה. הרעלים שלנו מאוד חזקים, מאוד מאוד חזקים. שם רוב הבעיה, המחשבות הטובות שלנו לצערנו, אין להם מידה כזאת של עוצמה. הרצון שלי לעשות טוב, אני עוד לא יודעת לעשות אותו כל כך חזק, כמו כשאני נמשכת, כשזה בא מהמיינד הפרימיטיבי שלי שנמשך אחרי החושים או על ידי האינסטינקטים וכך הלאה. אז שם העיקר הבעיה, אבל זה נכון שזה עדיין אובייקט של המחשבות, אין ספק. הדבר הקדוש הזה שאני רוצה לבצע, הוא עדיין אובייקט של המחשבה, ויש שם מידה של אחיזה.
תודה. אבל דבור עלה, יש שתי שאלות. שאלה אחת, שאני מצאת כבר מהסמסטר הקודם, נתתי את זה קצת זמן וזה לא כל כך נפתר. תהליך הוא כזה שאני יושבת לימדות על ריקוד ומנסה לקבע את האובייקט, למידת קיבוע, אז התהליך הוא כזה שבאופן טבעי כמו מתגלגלות העיניים למעלה, ויש לי מאמץ מאוד 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 גדול וחזק, בא לי לידי תודה כאב.
נוצר מתח.
ואני יוצאת מהישיבה זכותה לא מעט. זה מכשול.
כן, זה משהו שאני חושבת שלרובנו יש גרסה כזאת או אחרת.
ואז מה שקורה זה שאני מרגישה למצוא לזה פתרון מסיח את דעתי. אז אני מנסה לא להיאבק, ואז אני רואה פותחת עיניים רגע להרגיע. תודעה מוסך, עצומת הלב עכשיו ממוקד במתח הזה שנוצר, בעוצמה הזאת שאני יוצרת.
כן, אז אני חושבת ש... בשלבים הראשונים של המדיטציה, אני חושבת שאין ברירה אלא לפתח את המודעות למקומות האלה שבהם אנחנו רגילים להחזיק מתח. אצלך זה במצח, אצל הרבה אנשים זה בשמורות העיניים, אצלי זה בעורף הרבה. וכשאת תופסת את עצמך, אז את צריכה ללמוד להרפות. במשך הזמן לומדים להרפות, אבל את צריכה, כן, אני חושבת שאין לך ברירה אלא מדי פעם, זה מכריח אותך. זה צף ומכריח אותך, לשים לב אליו. עם הזמן, כשהמודעות תתגבר, אז לא תצטרכי לעשות את זה יותר.
כשאני מנסה לייצר את אובייקט המדיטציה, אז כדי לשמור על היתרונות של העבודה עם הלמה, אז אני מעדיפה לקבע את הדמות הכי חיה שיש לי של הלמה, וזה בעצם המופע האחרון שיש לי איתך. ואין לי איזושהי תמונה.
ואני צריכה לבוא עם אותו סוודר כל הזמן.
זה בעיה אחת.
אבל הולך להתחמם המזג אוויר.
זה נכון, אז כל הזמן באמת הדימוי שלי משתנה, בהתאם לבגדים, בהתאם לאיפה שישבתי. ואני שואלת את עצמי מה לעשות עם זה, כי אני רוצה את התמונה הכי חיה.
כן, זה לא טוב להחליף את התלבושת ואת הפוזיציה כל הזמן, לפחות בהתחלה לא. יבוא זמן שזה לא תהיה בעיה. שאפשר לרקוד עם האובייקט ולהישאר בריכוז חד נקודתי, אבל לא בהתחלה, הרבה זמן לא. אז בהתחלה את רוצה לכפות על עצמך תמונה מסוימת, את כן רוצה לתת לחיים, אבל אל תעדכני אותה כל הזמן, תשמרי תמונה אחת. היא יכולה להיות חיה, אבל עם אותו מנח, בתחילת את מקשה על עצמך, את צריכה שיהיה לך אובייקט שהוא מוכר לך, שאת מתיישבת, את לא צריכה להתעסק איתו יותר מדי. אז תוכלי לעבור לקיבור.
ואז בהמשך, הרי אמרת שאנחנו צריכים לראות משהו ולהתקבע אליו. כן. ואז יש לי איזשהו דו-שיח עם עצמי, כי אני כל פעם רוצה להוסיף עוד איזשהו פרט לתמונה. נגיד, אני אומרת, אוקיי, אז תוסיפי את העיניים. ואז כן. אני כזה אומרת, אבל עכשיו אני בשיטה שהמלצנו לא לעבוד איתה, של להוסיף אובייקט-אובייקט. איפה לעצור את הגבול?
אוקיי, אז את מדברת על השלב של יצירת האובייקט, עוד לפני שהתקבעת. השלב של יצירת האובייקט, וכל פעם שאת מתיישבת לעשות מדיטציה, את עושה אותו מחדש. ההמלצה היא לעשות אותו עם אותו אובייקט, לפחות בהתחלה, לא לתת לו יותר מדי שינויים. עם אותו אובייקט, את שוב צריכה ליצור אותו, כי את עוד לא יודעת לזכור אותו טוב. עם הזמן מתרגלים והוא עולה מיד שאת מתיישבת, אבל בהתחלה את צריכה ליצור אותו שוב ושוב. כשהמדיטציה שלך מתחילה להשתפר, ואת יכולה להחזיק באובייקט יותר זמן, ויש יותר בהירות במיינד שנוצרת כתוצאה מזה שיורדים קצת הג'ינגו וכל אלה, אז את יכולה להתחיל להוסיף פרטים ולראות אם את יכולה להחזיק באובייקט יותר מורכב. אבל את צריכה לעשות trial and error. אם את רואה שהוספת פרטים ואת עכשיו יותר קשה לך להתקבע על האובייקט הזה, אז אולי הוספת יותר מדי. אז אולי זה מוקדם עוד להוסיף. אולי צריך לראות קודם להתרגל עוד יותר טוב לאובייקט הזה, ורק אז להתחיל להוסיף. וכשאתם מוסיפים, קודם כל תנו לעצמכם זמן עם אובייקט פשוט, ולהוסיף את המורכבות בהדרגה, וכל פעם טיפה, כל פעם טיפה, לא המון פרטים בבת אחת.
אני עוד די בשלב התחלתי שזה רק צללית, אז כן, נשאר רק...
כן, אז תשארי שם, כן. בהתחלה. אבל שוב, לא לנצח. עם הזמן, כשאת מרגישה יותר בטוחה בתרגול הזה, תנסי למתוח את עצמך קצת.
אני רציתי לשאול לגבי התורה. כי למעשה, מההשתלשלות של המחשבה שאת תיארת, שאני שווה מדיטציה, ואחר כך אני חושב על איזושהי מחשבת חסד כזאת או אחרת, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על זה, איבדנו את האובייקט. גם אם הוא הלך למחשבת חסד, איבדנו את האובייקט. אז מה ההבדל בין זה לבין לשכוח את ההנחיות? לשכוח את ההנחיה. רק שזה...
בשני המקרים אתה יכולה לשכוח את ההנחיה. שני המקרים יכולים, אם תתני להם לדרדר ולא תתפסי אותם באיבם, את תאבדי את האובייקט. ומבחינת התוצאה זה דומה. מבחינת היישום של האנטידוט זה שונה. בגלל שכשאנחנו מבינים שהמכשור שלנו זה ההשתוקקויות לאובייקטים של החושים, אז אנחנו עושים מינדוק וגומפה ואת האנטידוטים האלה. אתם יודעים על מה אני מדברת? המדיטציה על הדוחה. כן, אם אני כל הזמן נמשכת לאדם שנחשק וכך הלאה, אז אני לא אוכל לפתח מדיטציה. אז אני צריכה קודם להוריד את עצמי משם, ושזה השלבים של הלמרים, שזה אנחנו מלמדים על הגול נפש של הסמסר, אז זה מה שזה שזה ייכנס. זה מתי שאתם מגייסים את הכלים האלה לעזרתכם, בדיוק שזה כל הלימוד של הלמרים, בין השאר. אבל מבחינת האפקט את צודקת. רק שזה פחות בעייתי כשזה לא כרוך ברעל הזה של התשוקה. אנחנו בעולם התשוקות, לכן הגופה, מופיעה אצלנו כי יש לנו השתוקקויות. בגלל שאנחנו פה, לכולנו יש את הרעל הזה, וחלק מההתמודדות עם הרעל הזה, בהדרגה מתחיל להוציא אותנו מהסמסר. עצם ההתמודדות הזאת מתחילה את התהליך שבסופו של דבר יוציא אותנו.
אני זוכרת שבקורס מדיטציה, את אמרת לנו שגם אם אנחנו הולכים לאובייקט של חסד אחר, למשל אנחנו עושים מדיטציה על הכיבוע על הלמה, ופתאום עולה לנו איזה... זה מדיטציית חסד כמו טונגלן, זאת אומרת, עברנו לאיזשהו פרויקט אחר שהוא גם, אבל אז זה שוב, אם אנחנו בעירות יתר, אז למעשה אנחנו חוזרים...
זה לא עירות יתר, זה עירור יתר.
עירור יתר, אז אנחנו בעצם חוזרים לשלב ראשון, אנחנו לא בשלב 3 ו-4, נכון? השלב, סליחה, השלב השני של לאבד את, לשכוח את ההנחיה.
כן, שכחת אותי.
זאת אומרת, כל מחשבה שנכנסת לנו
יכולה להביא, יכולה להביא לאובדן אמית, בוודאי, ואז אנחנו נחזיר אותה בי.
יש עוד סיבה שאני לפחות פוגשת שגורם לי להסחות דעת. אצלי יש עוד סיבה לגופה, זה נקיפות מצפון.
נקיפות מצפון.
שאנחנו צריכים לעשות נדרים כדי לתאר את המים, כדי שיהיה להמשיך במדיטציה. הרבה פעמים הסחות הדעת הן כתוצאה מ...
נקיפות מצפון זה בקטגוריה של נגעים רוחניים. זה באותה קטגוריה, כי זה משהו שאולי הוא לא נעים, אבל הוא כרגע בשבילך, הוא מושך אותך. אז אנחנו יכולים להגיד אטרקטיבי, לא במובן שזה נעים לך, אבל במובן שזה מושך. המיינד שלך נמשך לשם. אז זה באותה קטגוריה. ואז כשאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו צריכים להפעיל אנטידוט שם. מה אנחנו נעשה שם? מה נעשה כשיש נקיפות מצפון? 4 כוחות הטיהור. ולהבין שזה יהרוג אותנו אם לא נטהר את זה. כי לא נוכל לפתח מדיטציה. אנחנו ניפגש בשבוע הבא. אצומר בפחים עלויה עם הצילי יבשות לארבע בחמה ולבנה ידויה, תוכנינים של כל חסד, הם ראתה בלבים. וחגישנה כגן של אתנת הערה, בלבי ירחנה, וחגישנה, גן של אבנת הערה, אום איתנו בך, לא תזכה כל בריאה, בעולם שכולו טובו, ירמו לך לרנדה לקמיית הימים. עשייתי זוהר מוכה, ישלימונה כל החי לבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה, ובכך לא יזכו בגופים מסביב, שמשני אלו הם לומדים, ובכך לא יזכו בגופים מסביב, אשר משני אלו הם נורים.
אותנו ברוב תבונת כגל אדיר של חוכמה ושל חסד מורה אהובה שרי נעים לנו בנצח נצחים להביא אותנו במהרה בימינו לאושרנו שלם של עבודה. תודה רבה לכם, תודה על התרגול הנפלא שלכם, מאוד מאוד משמח אותי. תודה שאתם באים ומקדישים זמן ללמוד איך עושים היטב מדיטציה. תודה רבה.